הטעות המצויה אצל המחנכים היא לומר שהתורה היא טבעית. לכן אנחנו הרבה פעמים מוצאים מורים עם כוונות טובות שבאים לתלמידיהם ואומרים להם, תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. ואז נזרק המשפט, התפילה היא הדבר הטבעי ביותר לאדם. ואז התלמיד מתחיל לחשוב, הוא מטורף, המורה, משום שהוא חושב שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות כאשר אני פוקח עין בבוקר זה לעוף מחוץ לפוך ולרוץ להניח תפילין ולהתפלל. והרי אני יודע שאני אוהב יותר להישאר תחת הפוך. זה האפשרות, הייתי אומר, הקטסטרופלית הראשונה. אבל יכול להיות יותר גרוע. יכול להיות שהתלמיד יאמר, טוב, הוא המורה, הוא הסמכות, אז הוא צודק. אז אני משוגע. כי הוא אומר שזה טבעי להתפלל, ואני לא כל כך רוצה להתפלל. אז אני מטורף, שזה עוד יותר גרוע. האמת היא שהטעות נובעת מכוונה טובה. אנחנו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו תרי"ג מצוות, נתן לנו את התורה, ברור שזה מתאים לטבע שלנו. אז זה שיש לי קושיה מן המציאות, זה לא כל כך מטריד אותי. אבל האמת היא שאנחנו צריכים להתרגל למושגים של נפש ונשמה. אנחנו באים לעולם עם נפש. הנפש מחוברת לטבע, והטבע אוהב להישאר תחת השמיכה. אבל הנשמה, היא אומרת, אדם, תתפלל, אדם, קום לעבודת הבורא. אבל כבר בעל השולחן ערוך היה מספיק חכם כדי לומר, יתגבר כארי לעבודת בוראו. כנראה שהטבע הפשוט מתנגד לעבודה של הנשמה. אבל בהחלט במהלך השנים, במהלך החיים של האדם, האדם עובר שינוי, משום שיש חדירה הדרגתית של הנשמה אל תוך הנפש, והחדירה הזאת גורמת שבסופו של דבר האדם שומע את שיח נשמתו והוא רוצה לקום. אז אולי שהמורה יאמר, תלמידים יקרים, התפילה היא הדבר הטבעי ביותר לנשמה, אבל נקשיב לה, הנפש מתנגדת, אבל הנשמה רוצה. הרמב״ם בספר מורה הנבוכים אמר משפט, אני חושב שהוא מהמשפטים החכמים ביותר, אני לא רוצה לתת לו ציונים, אנחנו הרי אצל לומדי הרמב״ם היומי, אז כנראה שבכל יום הרמב״ם הוא משמעותי, אבל הרמב״ם אמר, אף על פי שאין התורה טבעית, מבוא יש לה בעניין הטבעי. אז שימו לב לדבר הנפלא שאומר הרמב״ם, התורה איננה טבעית, התורה היא באה מן השמיים, היא באה, התורה תואמת, אפשר לומר, את הצד היותר אילאי של האדם, החלק של הנפש העוסק בדעת אלוהים. אבל יש לה מבוא בעניין הטבעי. כלומר, בסופו של דבר, התורה מתחשבת בצרכים הטבעיים של האדם, והיא גורמת לו לעבור איזושהי מהפכה, איזשהו שינוי, והשינוי הזה גורם שבסופו של דבר, האדם יתרגל להקשיב לשיח נשמתו, למרות שזה לא בדיוק מושגים שהרמב״ם היה משתמש בהם, כי זה מושגים שלקוחים מתורת הקבלה. אבל הניסיון שלנו גם אומר שיש הרבה פעמים מפגש בין הרמב״ם לבין אינטואיציות של בעלי הקבלה, למרות שזה בא בדרכים שונות, בנתיבים שונים, אבל בסופו של דבר יש כאן מפגש. בחג השבועות אנחנו קוראים את עשרת הדיברות. ובעשרת הדיברות יש משפט תמוע מאוד. זכור את יום השבת. לזכור? סימן שאני כבר יודע. הרי אי אפשר להיזכר בדבר שלא שמעתי עליו מעולם. אז מה זה זכור את יום השבת? מתי דיברו איתי על השבת? טוב, הסיפור בתורה הוא ברור. במראה. ואחרי מראה, בפרשת המן, שבני ישראל מלקטים את המן ששת ימים, וביום השביעי אין מן. אז אם כן, בני ישראל כבר התרגלו עוד לפני מתן תורה לקיומה של השבת. אפשר לומר שהשבת התבררה כתואמת את הטבע שלהם. כן, כלומר, הרי זה כתוב במפורש, שבכל יום ויום היו מלקטים עומר לאחד, ולא יותר. אבל ביום השישי לקטו לחם משנה. מי אמר להם ללקוט לחם משנה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה מראש שזה מה שיקרה, אבל משה לא גילה להם. עד רבה, משה אמר להם שבכל יום ויום אסור להותיר. מגיע היום השישי, והיא ביום השישי לקטו לחם משנה. מי אמר להם? ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה, הם הולכים להלשין על בני ישראל. הנה הם חוזרים על הטעות של היום הראשון, הם לוקחים יותר ממה שציווית. אומר משה, הוא אשר דיבר השם. כלומר, מתברר שעם ישראל, כשאתה לא נותן לו הוראות, מתנהג באופן ספונטני לפי הלכותיה של תורה. צריך לקחת פי שניים מן ביום השישי. אם כן, מה התברר לך כאשר היית במן? התברר לך שהתורה מתאימה לטבע הפנימי שלך. אם כך, זכור את יום השבת, שאתה כבר השגת אותו דרך הטבע הספונטני. עכשיו, לקדשו. עכשיו זה יהפוך להיות ציווי מעת השם. זה הופך להיות מה שמדבק אותך עם ריבונו של עולם. אם ככה, אנחנו רואים שהתורה פועלת באופן פדגוגי מאוד חכם. קודם כל היא מפגישה אותך עם איזה עובדה, הייתי אומר טבעית, ההתאמה שלך ליום השבת. אחר כך מגלים לך שזה גם מצווה מעת השם. אם ככה, אנחנו פוגשים בינתיים שלושה דברים. אנחנו פוגשים את רבנו הרמב״ם, שאומר לנו שהתורה, אף על פי שאינה טבעית, מה הוא יש לה בעניין הטבעי. דבר נוסף, אנחנו פוגשים אצל האדם מאבק פנימי בין הנפש לבין הנשמה. והמחנך צריך באמת לדעת להבחין בנטייה הטבעית של האדם המתנגדת לדברי תורה, ולתת לגיטימציה לנטייה. זה שאתה לא רוצה לקום בבוקר, אני מזדהה איתך. אז למה אני רוצה שתקום בבוקר? כי הנשמה שלך טובה. והנה הדבר השלישי, אנחנו לומדים שגם במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא פועל כמו פדגוג מאוד מאוד חכם. אומר, זכור את יום השבת, עכשיו זה לקדשו. אבל בהחלט ניתן לשאול, למה בעצם היה צריך כל הבלגן הזה? תורה מן השמיים. למה? כן? הרי במה עוסקת התורה? התורה עוסקת בעניינים שבין אדם לחברו. היא עוסקת גם בעניינים שבין אדם למקום. והיא עוסקת גם בעניינים שבין אדם לעצמו. ונשאלת השאלה, האם אני צריך תורה מן השמיים בשביל כל זה? הרי אם מדובר בין אדם לחברו, הרי שיש מספיק חוקות חברתיות מצוינות, שהגו טובי ההוגים לבני אדם, אנחנו לא צריכים שזה יהיה מן השמיים. אם אתה מדבר על בן אדם למקום, הנה, יש לנו הרבה ממציאי דתות בעולם שההגו כיצד להתייחס אל האלוהות, ולא צריך תורה מן השמיים בשביל זה. ואם אתה מדבר על בן אדם לעצמו, וכי חסרים לנו פילוסופים אקזיסטנציאליסטים שעסקו בשאלות של הקיום האנושי והחוויה האנושית. שאלה זו בעצם מופיעה בדברי חכמנו באופן סמוי. הרי אנחנו רואים בתורה שלפני מתן תורה מגיע חותנו של משה, יתרו, או לפחות התורה מספרת על זה לפני מתן תורה, והוא מגיע אל הר סיני, הוא שומע שמשה הוציא את ישראל ממצרים, אומר, עכשיו אני עושה את העבודה המשלימה. כלומר, החתן שלי עשה את ה-MA, הוא הוציא את ישראל ממצרים. עכשיו אני בא לתת את הדוקטורט, אני בא לתת תורה. והנה, מגיע יתרו, והוא מתחיל להגיד למשה מה הוא צריך לעשות. הוא אומר לו איך לעשות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אם כן, אנחנו מבינים שיתרו רואה את עצמו בתור המוסמך להורות למשה מה לומר לעם. וכל העניינים האלה הם בין אדם לחברו. ואנחנו רואים שבסוף משה אומר לו, תשמע, חותני היקר, אבל עכשיו יש מתן תורה, זה לא בשבילך. אנחנו פוגשים עוד אדם שהתורה מספרת עליו שהוא היה במדרגתו של משה. זה בלעם. בלעם הוא עוסק בעניינים שבין אדם למקום. הוא מקים שבע מזבחות ושבע אלים ושבע פרים כדי להיפגש עם האלוהות. נופל וגלוי עיניים. אם כך, בלעם, בניינים של בן אדם למקום, לכאורה שווה למשה. ולא שמענו שהשם אמר לו כיצד לעשות את העבודה הזאת. ויש לנו עוד אישיות שלישית, שחזל אמרו עליו שמשה כתב את ספרו, זה איוב. איוב אומר, מי ייתן איפה ויכתבו מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. כלומר, איוב, שדיבר הרבה על עניינים של הסבל האנושי ובן אדם לעצמו, בעצם חשב שדבריו ראויים להיות דברי תורה. מי ייתן ובספר ויוחקו. והנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא בחר לא באיוב ולא ביתרו ולא בבלעם כדי לתת את התורה. אלא דווקא במשה. כנראה, וזה לא רק במשה, אלא במשה בתור מקבל התורה מן השמיים. אנחנו מבינים שהתורה בעצם עוסקת בשלושת התחומים האלה ביחד. אם מדובר לעשות חוקה של בן אדם לחברו, או של בן אדם למקום, או של בן אדם לעצמו, באמת לא צריך תורה מן השמיים. מתי צריך תורה מן השמיים? כדי ליצור את האיזון המדויק בין שלושת הנטיות האלה. ולכן רק משה שהיה מסוגל להיות בלעם, שהרי הוא כתב את פרשת בלעם, ושגם היה מסוגל להיות איוב, שהרי הוא כתב את ספר איוב, ושמסוגל היה להיות יתרו, כי הוא החליף את יתרו כאשר יתרו בפרשת בעלותך החליט לחזור לארצו ולא להיות זה שיוביל את העם, והיית לנו לעיניים. אז דווקא משה שמסוגל לרגישות לשלושת התחומים האלה ביחד, הוא הראוי לקבל תורה מן השמיים. מעניין מאוד לראות שבמדרש מסופר שכאשר נולד משה, ההצטגנינים של פרעו אמרו לפרעו, נולד מושיען של ישראל. ופרעו היה צריך להתייעץ, והוא התייעץ עם שלושה אנשים, ומיהם? איוב, יתרו ובלעם. כי הוא הבין שכדי לטפל באיש החדש הזה שמופיע ומסכן את שלטונו, צריך לפנות אל שלושת המומחים. לבן אדם למקום, לחברו ולעצמו ביחד, ואז בעצם הוא יוכל לטפל בו. כמובן, אנחנו מכירים את הסיפור, הוא לא הצליח לטפל בו, משה טיפל בו. אז אם ככה, אנחנו לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו נפגשים עם תורה, שהיא, כפי שהרמב״ם אמר לנו, אינה טבעית, אבל מבוא יש לה בעניין הטבעי. לפי זה מובן, המבנה המיוחד, של עשרת הדיברות. עשרת הדיברות מחלקים לשני חלקים כידוע. דיברה ראשונה ועוד תשע דיברות. הנה שני חלקים. הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היא דיברה כללית, היא כמין כותרת. ומה עם תשע הדיברות? אז תשע הדיברות, אם כמה שאני זוכר, אם מחלקים את זה לגורמים, זה יוצא שלוש כפול שלוש. אם כן, יש לנו שלוש שלשות של מצוות. יש לנו שלשה ראשונה שעוסקת בעניינים שבן אדם למקום. לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תישא שם השם אלוהיך לשווא, זכור את יום השבת כי השם ברא את העולם. אחר כך יש לנו שלשה שנייה של בן אדם לחברו, שזה כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח לא תנאף. עכשיו יש לנו גם שלשה שלישית, שעוסקת בעניינים שבן אדם לעצמו, לא תגנוב, לא תעני ברעך את שקר ולא תחמוד. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא גילה לנו מדוע התורה היא מן השמיים, כי היא עוסקת בשלושת התחומים האלה ביחד. אבל למה שלוש שלשות? היה מספיק מצווה אחת בן אדם למקום, לחברו, לעצמו. אלא שהתורה רצתה גם להסביר לנו שבכל אחד משלושת התחומים האלה נמצאים שני האחרים. ולכן יש צורך בהתקללות של שלוש כפול שלוש כדי שהתורה תינתן. הבא, נעבור על זה בקצרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים. זה בן אדם למקום שבבן אדם למקום. מה אם לא תיסה? זה בן אדם לעצמו שבבן אדם למקום. כן, שאדם נושא שם שמיים לשווא, הוא פוגע בעצמו. ומה עם השבת? השבת זה בן אדם למקום, אבל זה גם בעל ערך סוציאלי. למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. יש אם כן צד של בן אדם לחברו שבבן אדם למקום. מה עם השלשה השנייה? אמרנו, זה בן אדם לחברו. נכון. כבד את אביך ואת אמך. אביך ואמך הם בני אדם כמוך. אבל אתה צריך לכבד אותם, כי הוא קש כבודם לכבוד המקום. כי הם שותפים יחד עם הקדוש ברוך הוא ביצירתך. כן, שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אם כן, הוא קש כבודם לכבוד המקום, אז זה בן אדם למקום שבבן אדם לחברו. לא תרצח, זה בן אדם לחברו שבבן אדם לחברו. הפגיעה הגדולה ביותר שאדם יכול לפגוע בחברו, זה בעצם לרצוח. ומה אם לא תנאף? לא תנאף זה גם פגיעה בין אדם לחברו, אבל זה גם נוגע בין אדם לעצמו. עצם מעצמה היא בשר מבשרי, זה בין אדם לעצמו שבין אדם לחברו. ומה עם השלשה האחרונה? פשוט, לא תגנוב, לא תענה ולא תחמוד. שלושתם בבין אדם לעצמו. הגונב גונב בסתר. הוא גונב בסתר, אבל הוא חושב גם שהוא גונב דעת העליונה שהקדוש ברוך הוא לא רואה. אם ככה, זה בן אדם למקום שבן אדם לעצמו. לא תענה ברעך את שקר. המשקר פה יודע שהוא משקר. כאשר הוא פוגע ברעהו. אם כן, זה בן אדם לחברו שבן אדם לעצמו. ומה אם לא תחמוד? זה בן אדם לעצמו שבן אדם לעצמו. שוב, אנחנו רואים את המבנה הנפלא של התורה בכללה, שאיננה מזניחה שום ממד של האתגר המוסרי של האדם. האדם איננו יכול להסתכן בעבודתו המוסרית, איננו יכול להסתכן בעניינים שבין אדם למקום, או שבין אדם לחברו, או שבין אדם לעצמו. האמת היא שהדברים האלה מבוארים בתלמוד במסכת בבא קמא. כאשר התלמוד דן בשאלה מה צריך לעשות אדם שרוצה להיות חסיד. ההוא אמן דבאי למהווה חסידה. מה זאת אומרת להיות חסיד? לצאת ידי חובתו המוסרית. והתלמוד נותן לנו שלוש דעות. או שיעסוק בענייני מסכת ברכות, או בנדה, או בענייני מסכת נזיקין, שלושת הבבות, או בענייני מסכת אבות. שזה בדיוק העניין. ברכות זה עניינים שבין אדם למקום, התפילות וכדומה. נזיקים, איך לא להזיק לחברו. ואבות, זה המידות של האדם, זה בן אדם לעצמו. שוב אנחנו רואים שאותה מסורת עוברת מדור לדור, מהתורה שבכתב אל התורה שבעל פה, ומגיעה עד אלינו ומציבה בפנינו את האתגר של שלמות האדם על ידי שלמות התורה. חג שמח.